נחיתה קשה, הוא שם לה ריפוד לפני שהוא נוחת. זאת אומרת, לפני שהוא נוחת כבר שם ריפוד. אבל זה מוכרח להיות שאחרי שאדם קיבל להערה, תבוא נחיתה. ומי שהתנהג בשבועות, כמו שאנחנו דיברנו בשיעור, לפי מה שדיברנו, וזכה בשבועות להערה מיוחדת, מוכרח שאחרי שבועות יבוא לו מחדש בלבול, מה קרה פה? זאת אומרת, הייתכן שאחרי כזה אור גדול, פתאום אני מוצא את עצמי מבולבל. כל אחד, למה הוא מבולבל? אנחנו משתמשים מילה כללית, מבולבל, לא להסביר כל אחד את הבלבול שלו, כל אחד זה מצטער אחר את הבלבול. זה כל אחד, אחד זה נראה, אין לו כוח לקום, השני עייף, השלישי, פתאום יש לך שמסתכל ברחוב להראות הכל ברחוב, הרביעי, לא בא לו לפתוח ספר, החמישי, מתחיל לחשוב מתי אני אהיה עשיר, השלישי מתי אני אתחיל לשיר. אצל כל אחד הבלבול נראה אחרת. וכידוע בלבול זה טלטול בגלל הקלקול. וצריך להיזהר מטלטול. וגם מפלפול. חבר'ה, לא באנו פה לצחוק, זה נושא מאוד רציני היום. כן, אין לך מקום לשבת? סדרנים, סדרו לו בבקשה איפה לשבת. זה מאוד מעניין שאחרי שבועות, שזה ממש פסגה, מה שהסברנו מה זה שבועות בכלל, שבועות זה זמן שהוא בעצם נבנה מפסח ועד שבועות נבנה שבועות. כל ספירת עומר זה נבנה, כי ספירת עומר זה הזמן היחידי, הוא בעצם רצף, משהו רצוף ואחיד בין רגל לרגל, בין פסח לשבועות. ספירת עומר זה הדבר היחידי שהוא רצף בין רגל לרגל, זה לא מצוי ברגלים אחרים, רק בין שבועות, בין פסח לשבועות. למה? כיוון שזה בנייה אחת שלמה שבונים את שבועות. עם כל מה שעבר בספירת העומר, כל אחד מה שעבר, אבל משהו בפנים שם נבנה. כי אדם שואל את עצמו, נראה, לא נראה לי כך נבנה, כל מה שעברתי בספירת העומר. כן? זה ככה נראה לך. אדם שסלול את הכביש לירושלים, לא היו בטוחים שסלולים את הכביש, כי חצרו שם בערים. לא היה נראה שסלולים את הכביש בכלל. אתה שואל את עצמך, שאתה נוסע בכביש בדרך לביתר, למה זה כל כך הרבה פיתולים, כן? הכביש למשל, דרך לירושלים, כביש החדש, כן? הוא לא כך הרבה פיתולים כמו המסלול הזה בדרך לביתר. כיוון שהטכניקות של לחצוב בערים התפתחו, פיתחו טכניקות חדשות איך חוצבים בערים. והחציבה בערים זה לא פשוט בכלל. לחצוב בערים, אם שמתם לב, הרבה פעמים תראו, ממש בתוך הר הם חצרו בתוך הר. בכביש 6 היום זה בולט מאוד, אתה יכול לראות בכביש 6 כל מיני תוספות שהם עשו מנהרות ותוספות שעושים מהצדדים, חצרו בתוך הרים. אז היום יש טכניקות הרבה יותר מפותחות איך לחצוב בתוך הרים, אבל אז, כשלא את כל זה, אז תראו את הכביש לביתר, יש בו כך בפיתולים. למה צריך כל הפיתולים האלה? לחסוך כל מיני דברים, אז עקפו את זה. במקום להיכנס ראש בראש, עקפו את כל זה. אבל היום, כשיש טכניקות, נכנסים ראש בראש לתוך האב, לך תדע מה יצא, יוצא. אז אותנו גם כן מובילים כאן. חציבות בתוך הרים. אדם לא יודע בדיוק מה יצא מכל הסיפור. זה נקרא אי ודאות. אי ודאות זה מה יצא מהסיפור שלי. בעצם אנחנו כולנו מותקפים מהסימפטום הזה שנקרא אי ודאות. לאן אני מוביל את עצמי? מה יצא מהסיפור שלי? האם בכלל יצא משהו מפה? האם אני אצליח לממש את הפוטנציאל שלי? או שאני סתם ממשיך להיות פוטנציאל מבוזבז לאורך ימים? מי אני בכלל? מה אני עושה בגלובוס? למה באתי לכאן? האם באתי פה להסתובב באדם מתוסכל, מבולבל ולרוק בחזרה על בסיס האם? איזה מין יצור אני? מתי אני אתחיל לממש אחוז מסוים מהפוטנציאל שלי? אם בכלל. למה באתי כאן? למה נועדתי? כל השאלות האלו מוגדרות בשאלה שנקראת אי-ודאות. אי-ודאות. יש במתמטיקה מושג שנקרא אי-ודאות, גם בפיזיקה מושג שנקרא אי-ודאות. יש נוסחה בזה, נוסחה שנקרא נוסחת אי-ודאות. זאת אומרת, יש גם במדעים מדויקים, לא רק במדעים של פילוסופיית חיים, מה זה אי-ודאות, גם במדעים מדויקים יש מושג שנקרא אי-ודאות. כמובן, זה פונקציה של כמה פרמטרים, ולפי זה קובעים את אי-הוודאות. ברוך אתה, אדוני, למלך המשכון ימים, ברוך. זו הייתה ברכה בוודאות. כן. ישנם דברים, דברים שאתם מאוד ודאים, כן? שהדברים שאתה מאוד ודאים, כשאתה רעב אתה ודאי רעב, כשאתה שבע זה לא כך ודאי, אלא אם כן אתה מרגיש שאתה הולך לחנק, אתה אומר אני שבע. עד לשם זה עוד לא ודאי, ואז סימן לכך והראיה לכך, הם יביאו בשר שהריח שלו נודף למרחקים, ואתה חשבת שאתה שבע, מתברר שאתה לא כך שבע. איך זה יכול להיות? יש פה אי ודאות. כן. אבל כשאתה הולך להיחנק אתה אומר אני ודאי שבע עד כאן, זהו. אז יש מצבים שנקראים ודאים, אבשלום שכאן וזה כאן. אבל בסך הכל אנחנו מאוד מאוד סובלים מהאי הוודאות. יש סיפור מאוד מעניין, שאנחנו מסלב סיפר, שנקרא סיפור הבת מלך. פה הראשון סיפור עם העשיות. ושם הסיפור הזה, הסיפור הזה דרך אגב הוא בנוי בצורה לא שגרתית, מכמה טעמים, בנוי בצורה לא שגרתית. אם כי הסיפור הזה הוא, כמו כל סיפורי המעשיות, זה הכל דברי קבלה, אבל שאנחנו באמת נלביש אותם ביסודות פשוטים של מלך שהייתה לו בת מסוימת והבת הזאת עבדה, נמצאה וכו'. אנחנו יודעים שקיבלנו אנחנו באמת נלב שהכל הכל זה בעצם סודות שהלביש אותם באופן כזה שזה נראה דברים פשוטים, אבל למעשה כל דבר, כל פרט שמרמז עניינים בקבלה, אבל מצד שני, התירו לנו והרשו לנו להגיד פירושים לפי הכללים שקיבלנו. בסיפור הזה למשל, יש במכתבים שרבי נתן כותב לבן שלו רבי יצחק, לכתב רבי יצחק הבן של רבי נתן, קבור, לא פחות ולא יותר, הוא קבור ליד רבי יוסף, ליד הבית יוסף, רבי יוסף קארו, בצפת, הבן של רבי נתן, זאת אומרת היה צדיק עצום, והוא כתב מכתבים לאבא שלו, ואבא שלו, צדיק רבי נתן, כותב לו מכתבים של חיזוק, אז נראה לכם שאם כותב לו רבי נתן, כותב מכתבים חיזוק, אז כנראה האבא בגיל 40, והילד בגיל 15, ככה זה נשמע. אז מתברר שהאבא היה בגיל 60, והבן בגיל 40. זה היה מכתבי חיזוק, הבנתם? זה היה רבי נתן וזה היה רבי יצחק. שהוא בעצמו היה קודש קודשים, הראיה שהוא נקבר, הוא נקבר ליד הבית יוסף רבי יצחק. והוא כתב פירוש, אז הוא כותב לו, רבי נתן באחד המכתבים, אתה כותב פירוש לסיפור הבת מלך, אבל דעתי, הפירוש מאוד יפה, הוא לא פוסל, לא פוסל אותו על הסף, לא דוחה אותו על הסף, אבל מצד שני אומר לו, לדעתי, יש טעות שם, כי אצלך הסיפור נגמר במתן תורה, לפי הסיפור שלך, לפי הביאור שלך לסיפור, ולמעשה מה שקיבלנו, שהסיפור הזה תחילתו בבריאת העולם, וסופו בביאת משיח תתקנו. סוף הסיפור. וכשאנחנו אומרים ביאת משיח, הכוונה היא משיח כללי וגם משיח פרטי, גאולה כללית וגאולה פרטית. כי אדם יכול להיות, אף על פי שעם ישראל עדיין לא זכה לגאולה, אבל הוא באופן פרטי זכה לגאולה. הוא כבר השתחרר מקבלי היצרה שלו, הוא כבר זכה לגאולה. עם ישראל עדיין לא זכה לגאולה, זה לא אומר שיש לו שמחה, יש לו צער שעם ישראל נמצא במצב שנמצא, אבל הוא באופן אישי השתחרר מהשיגעון שלו. זה נקרא שהוא זכה לגאולה פרטית. כמו שרבי נתן העיד על עצמו, המשיח שלי כבר בא. המשיח של קומן, המשיח שלי כבר בא. זה לא אומר שבגלל זה הוא לא מעניין אותו מה שקורה עם האחים שלו, אבל בדיוק הפוך. בגלל זה הבאנו לאחד השיעורים, בגלל זה הפוך, בדיוק הפוך. הכאב שלו והצער שלו במצב של עם ישראל הוא הרבה יותר גדול. אדרבה, בגלל שהוא כרגע זך ומזוכח, אז יש לו יותר מקום בלב לצער של עם ישראל. מה שאין כי כשאדם תקוע עם הבעיות שלו הפרטיות, אף על פי שהוא אדם בעל לב טוב, אבל אין לו מקום בלב לעם ישראל בגלל שהוא תקוע עם התסבוכות האישיות שלו. זאת אומרת, יכול מאידך שאדם זוכה ומשתחרר מהשיגעון של היצרה, שהוא מזדכך ממנו, ממילא כל העניין שלו כרגע הופך להיות עם ישראל בלבד. אנחנו לא נמצאים במצב הזה, ולא חשודים גם על כך בינתיים, אבל אנחנו בדרך, וזה בעצם יש השיעור להסביר שאנחנו כן בדרך. כי חלק מהאי ודאות שלנו זה שאנחנו חושבים שאנחנו לא בדרך בכלל, וגם לא יצא כלום מהסיפור שלנו. סתם מניחים תפילים, סתם שומרים שבת, סתם אומרים קריאת שמע, סתם אומרים תהילים, סתם אומרים שיעורי תורה, סתם חיים, סתם נושמים, הכל פה סתם. היום הזה הוא לא יום שלי, זה לא יום שלי כי איך שהיום נראה זה לא... זה היה סתם יום, זה לא יום שלי בכלל. והבוקר ידעתי שזה לא יום שלי, הרגשתי שזה לא היה היום לא יום שלי. הבוקר שקמתי כבר, היה לי אינטואיציה חזקה מאוד שזה לא יום שלי. זה יום בעייתי, יום דפוק, יום מנחוס, זה לא יום שלי. ואחרי כן, במשך השבוע ראיתי גם השבוע הזה לא שבוע שלי. אחרי זה הבנתי גם החודש הזה לא חודש שלי. השנה הזו לא שנה שלי. בעצם החיים לא חיים שלי. אתה לא חי פה בכלל, אתה סתם צללית, אתה בעצם חללית. כן. מי שלא מכיר התופעה הזאת, אני נסביר את זה יותר לעומק, הוא בטוח יזהה את זה. אז תבין לרבותיי, אנחנו מותקפים בכלל דבר. היום זה לא יום, אני אומר כבר, מה שתכננו היום לעשות, ושזה נראה היום, עכשיו השעה שזה נראה, מה שעה כעת דרך אגב? כן, 11 כעת? 5 ל-11, אתה מבין? 11:08 דקות, יותר מדויק, כפי שעון גריניץ', כן? שעון שוויצרי, כפי שעון גריניץ', כמה אנחנו מאפסים אותו. ב-11:08 דקות, המצב הוגו מאוד מה שקרה היום, התחלנו את היום עם רצון טוב, בצהריים כבר הבנו שיש בעיה, אחרי צהריים אמרנו אולי נציל משהו, בעיה הבנו, הלך היום. אולי מחר, אולי שבת, אולי שבוע הבא. וככה חולפים להם החודשים, והנה עוד מעט כבר סוף שנה, עוד מעט יגידו, יתקיעו בשופר, ויגידו זהו השנה, ואחרי זאת פעם יהיה סוכות, ואחרי זאת פעם יהיה חנוכה, ועוד פעם יהיה פסח, ועוד פעם שבועות, ועוד שנה, עין ג', עין ד', והנה פתאום אתה מזדקן, והנה קראו לך על מה נגמר הסיפור. אתה אומר, סלח לי, מה יצא מכל הסיפור הזה? אבל דיברו על זה בשיעור לפני 50 שנה.
פורים, הרב חטא
בפורים. כל הדברים האלה, רבותיי, אנחנו רדופים על ידי הדברים האלה. רדופים. וכל זה גורם לאי ודאות גדולה מאוד, בכל המסלול בכלל. היו שנים שבערנו יותר את העניין הזה בכיוון אחר, היום אנחנו עושים יותר בכיוון של סיפור עם הבת מלך, אבל אי אפשר לדלג על מה שבערנו שנים קודמות, בנקודה הזאת של הוודאות, אז יש נקודה שאי אפשר לדלג עליה. שהרבה פעמים אדם יש לו טעות אופטית חמורה בכל הסיפור של הוודאות שלו, כיוון שבנושא של מידות רעות ותאוות, שאדם היה רוצה, נניח הוא שומע שיעור על כך, הוא רוצה להעיף את דעת הכעס במכה אחת, לא לכעוס וזהו. הבנתי שכעס זה מאוד חמור, כעס גורם לי לדברים לא טובים, איכות חיים גרועה, כעס עושה את השפע, בפרט שהמלך מסלב אומר שמאדם צריך להגיע לו שפע של כסף, ונשים אותו בכעס, אם הוא כועס הלך הכסף. אבל אומר, אם תנסה לשמור את עצמך מכעס בגלל הכסף, זה לא יעבוד. למה? כמה שתנסה לזכור את זה, כשיבוא הניסיון, ישכיחו לך את העניין של הכסף. אז מה עושים? יש מגילית את הבעיה. תדע שאת הבעיה הזאת, זה שאין לך כסף כי אתה כועס. אז אומר, טוב, אני אעמוד על כעס. כשאדם שומע שיעור על כעס וכזאת צורה אינטנסיבית ומחליט, אני הולך לעמוד על כעס מציני, בשטח הוא רואה זה לא עובד. ומדי פעם הוא כאן מנסה, ועוד פעם מנסה, ועוד פעם מתחיל ומה מנסה. וזה פה זה כעס, ופה זה שמירת עיניים, ופה זה הנושא הזה, ופה הנושא הזה, וכבר מירה שבעצמו אומר, אני כל דבר שאתה מתחיל, זה תופס יומיים וחצי ואני עוזב את זה. אין שום עקביות, שום רצינות, אני לא מצליח לעמוד בשום דבר. אז זה נראה לו שגם לא יצא בכך שום דבר, כל דבר שאני לוקח אותו אני מתלהב שבועיים, וזהו, אחרי זה שוכח מזה. אז אף פעם פה לא יצא כלום, אתה מבין את הבעיה? אני לא מסוגל לקחת משהו ולעשות אותו 5 שנים. איזה 5 שנים? חודשיים זה לא תופס. חודש אחד גם לא תופס. היה משהו שתפס פעם חודש וחצי. אז יומיים, 3 וזהו. עם הפיזור נפש שלנו, למה יש פיזור נפש מאוד גדול? בגלל שהאינטרנט מאוד עוזר לנו להיות מיושבים ורגועים. הפלאפון. אינטרנט איך נגיע בדרך. הפלאפון מאוד עוזר לנו להיות רגועים. בסוף כמה לדעת מישהו מתקשר אליך או לא. צריך לענות לו או לא לענות לו. אם לא תענה לו, הוא יתעשה לך. אם כן תענה לו, כמה זמן ייקח לך. אז זה מאוד גורם לשלוות נפש הדבר הזה. מאוד מאוד שלוות נפש עושה לנו. אנחנו מאוד רגועים שיש לנו את הפלאפון. אתם מבינים? מאוד רגועים. אתה יודע, הנה, הוא צלצל. מי צלצל? מה הוא רוצה? מה אני צריך לענות לו? לענות לו, כן, לא לענות לו. הוא ייפגע או לא ייפגע? מה הוא בדיוק רוצה? כמה אני אדבר? עד מתי? מה? זה מאוד שלוות נפש. מאוד תורם לשלוות נפש. מבינים בבית. והאוויר מסביבנו עם כל מה שנעשה מסביב מאוד תורם לשלוות נפש. והמצב של הכלכלה מאוד תורם לשלוות נפש. והמצב, כן, הפוליטיקה מאוד תורם לשלוות נפש. המצב בסוריה מאוד מרגיע אותנו. המצב באמריקה מאוד, מאוד תורם. בקיצור, החור באוזון ממש מרגיע. הכל תורם לנו שאנחנו נהיה מאוד רגועים, ככה זה נראה. לכן אנחנו נראים ככה. אחרי זה גם זה גם לשמור את העיניים, אתה מבין? פה נגמר הסיפור. אתה נראה עצמני, למה אני עצמני? אז הסברנו, אחד השיעורים הקודמים, שבעצם אי הוודאות, אם אני על המסלול או לא, יש פה טעות אופטית, מכיוון ש מה שאדם נראה לו, ירידה, או מה שנראה לאדם שהוא מצב החמיר, הרבה פעמים זה בדיוק הפוך. זה מראה התקדמות. ולמה? זה הבאנו לפי משל, שכשאדם, הפנים שלו מאוד מאוד מלוכלכים, ונופל, והוא מתלכלך באיזה קטם על הבגדים שהם לא נקיים, מתלכלך בקטם, הקטם לא ניכר, לא רואים את הקטם. מה שאין, כשהבגדים מאוד נקיים, כל קטם רואים. זה היה משל אחד. זאת אומרת, כמה שהבגד יותר נקי, כל קטם יראו יותר מהר. מה שאין, כשהבגדים לוכלכים, לא רואים בקטמים. זאת אומרת, מקודם, כשהוא שם את הלב בכלל לכעס או לשמיעת עיניים, לא הפריע לך. אז היית שם ונראה הכל בסדר. עכשיו שהתחלת לשים לב, אתה להתקדם, אז הפוך, כל הזמן מפריע לך. כמו שכמה פעמים אנשים אמרו לי, שחזרו בתשובה, אני לא מבין מה קורה פה. לפני כן שהוא היה בלכלוך והשטויות, לא הפריע לו כלום. הכל לא היה בסדר. פתאום התחיל לשמור את העיניים, פתאום התחיל להתחיל להתקדם בקדושה, כל הזמן מציק לו, כל הזמן מפריע לו. ונראה לו שהוא הסתבך עם עצמו. אמרתי לו, אני אסתבך, תביא את הפוך. בקודם אני טעה, בכזאת תומעה כבדה, שלא הרגשת בכלום. עכשיו אתה ברוך השם קצת, קבל קדושה, מתחיל להפריע לך. למה? כיוון כשהיה מחוספסת, עוד מחוספסת, עבודת אדמה נפעל לך, היא עבודת מנכת כפיים שאדם דברים, זה המלאכה שלו. אז אתה לוקח מסמר ודוקר אותו, ממש לא מפריע לו. אדם, הוא מספר לך, תראה, אתה רואה את החתכת הזאת, זה מסוכת שלנו שנה שעברה, בנית סוכה, נשאר לי עצמו, אפשר לו עץ מרס, אתה מבין? הכל לא שומע. זה אתה רואה את החור הזה, פעם קל עם הסמר, רוצה אותו עם סיגרת, אכפתי פה. וככה אתה סימני דרך על כל היד. והוא רגוע, אומר את היד שלו, אתה מבין, אין שום בעיות. אתה לוקח את הטעו שזה בכלל, אף פעם לא הכיר את הדברים האלו, שלא יגיד לדינה, משהו כזה דינה. אתה נוגע בו, אני לא חושב, דקרת אותו, הוא נגע פה איזה קוץ קטן. למה? כי הם מאוד מפתעים, נקודה. אז זה שהשנים עם הקוצים וכל הבעיות שיש לו ביד, כי אתה נוגע לו עם מסמר, מה, לא נגעת בכלל. כמובן שהוא לחץ לך יד, תהיה איתך מזל טוב, הוא לחץ לך יד מזל טוב, אז צריך לחמיש משחרר, אתה מבין? כי לא יודע מה התוצאות מזה. זה השנים עם היד שלו, מזל טוב, הוא כל מרגיש, מזל טוב. הוא מנסה לבדוק אם הוא לוחץ באמת או לא. אז מה קורה? אתה מתחיל לאט לאט לעבוד על עצמו. אתה פתאום מתחיל להפריע לו, כל דקירה מפריע לו. מה שבכל גם העדה הייתה מחוספסת לגמרי, דקרת, לא הרגישו. שכבה עבר קיצת היד, דוקרים, לא מרגישים כלום. אז הוא אומר, דתיים האלה מתוסבבים, מפריע להם נשים, מפריע להם נשים. אני מסתכל לי שום בעיה בכלל. הוא לא עומד בעצם איפה נמצא, הוא לא מפריע לי בכלל. זה היה הכל פשוט.
דתיים כולו, נשים, נשים.
מה הוא לא הבין פה? את החולי שלו הוא לא הבין. את הבעיה שלו הוא לא הבין. קבל קצת קדושה, תתחיל להבין שנשים וגברים, אתה יודע שברוך הוא ציווה, מתאמי, צניעות, הפרדה. כן, מה ההפרדה הזאת? קדושת המחנה, קדושת המחנה. למה הקים, למה בנו עזרת נשים? כדי שיהיה עזרה מהנשים. אבל איך? כשמפרידים, יש הפרדת כוחות, אז יש עזרה מלמעלה. אחרת יש ערבוביה. וכשיש ערבוביה אסור לברך, אפילו שהכוח, על שמחת התנים אסור לברך. כשהשמחה מונו אסור לברך. ולמה? אומרים הפוסקים, למה אסור לברך שמחת מונו? כי השטן מרקד שם. אי אפשר לברך עכשיו, שמחה במונו. אין שם שמחה בכלל. אז הוא אומר, אני לא מבין אותך. מה זה, אדון, אתם נתים יש לכם בעיה. אתם כל יום מפריע לכם. מה יש? קצת משחררים, מה יש? המסכן הזה לא מבין באיזה תומה הוא נמצא, אז הוא אומר, הם משחררים, הוא אומר לי. עכשיו, למה פה? הוא מתחיל לעבוד על עצמו. אז מה שמפריע לו, אדרבה, זה הסימן של הקדושה. פתאום אתה שם לב שאתה כועס, מה שמקודם לא שמת לב, זה סימן שאתה יותר התקנת בכעס. מה שמקודם לא שמת לב, אתה מתרגז, מגיב בצורה כזאת, זוז מני, מה קרה? פתאום, איך אני מגיב? מה קרה? מה התגובה הזאת? פתאום אתה שם לב, זה התגובות הלא טובות, הן לא לפות אלו. זה סימן שהתקדמת. זה נראה שהפוך, כשהייתה את הפונסיגה, לא היה נותנת הפוך, זה סימן שהתקדמות. ולמה צריכים לדבר על הדברים האלו? כי זה חלק מאי ודאות שנראה לאדם שהוא עולה נסוג, הוא נסוג אחורה וזה לא נכון, בדיוק הפוך, הוא מתקדם. זו רק טעות אופטית. אז תדע לך שזה בהכרח הולך להיות כך. יותר ויותר תבחין בחסרונות וזה יהיה סימן של התקדמות. אני ארוך לזה. סימן של התקדמות יהיה סימן שתבחין יותר בחסרונות. ולא להתנבד, תמשיך הלאה. אתה על המסלול. כשמגיעים לסיפור הזה של בת המלך, זה מתחיל בזה ש... כמו שאמרנו, זה מתחיל עם בריאת העולם, אבל במשל של הסיפור מדובר על אבא שהיו לו שישה בנים ובת אחת. הבת הזאת, שמאוד מאוד אבא, אהב מאוד את הבת הזאת, בשביל שלב הוא נעשה בוגד עליה. ונזרקה בפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותה. בלילה היא הלכה לחדר שלה, ראו כי לא ידעו איך אני. אנחנו יודעים שדובר פה על בורא עולם, בריאת העולמות, היה באופן של שבע ספירות, שבע עולמות רוחניים, שבע ספירות מה שנקרא, כאשר ספירת המלכות מרובזת בעניין של הבת הזאת, אנחנו כידוע באנו לתקן את המלכות. מלכות הכוונה באופן פרטי ובאופן כללי. באופן פרטי באנו להנמיך את הקדוש ברוך הוא. באופן כללי קרא עם ישראל קיבל עליו עול מלכות שמיים, ואין מלך בלא עם, ולכן הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את מי שממליך אותו. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבת מלך. אבל הבריאה הייתה באופן כזה שנזריקה מפי המלך הדיבור שלא אותו ניקח אותה, משם נברא כל הבלבול הזה, מה שאנחנו עוברים מהניסיון של יצא הרע. והיא נעלמה, בת מלך הזאת נעלמה. נעלמה. והיה אביה מצער מאוד, אביה מאוד הצטער על זה שהיא לא נמצאת. עמד השני למלכות, כביכול הסגן שלו, השני למלכות. מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. הוא הלך לבקש אותה, את הבת מלך. חפש אחרי זה. היה בבקשה מאוד זמן מרובה מאוד, עד שמצא. עכשיו מצא אותה. ועכשיו מספר איך ביקשה עד שמצא. עכשיו הסיפור כולו יהיה איך הוא חיפש ומצא. קודם כל היה מה, מבחינת ההרפתקה של הסיפור, הוא משהו מאוד מוזר. מה קרה פה? היה מלך, הייתה לו בת, אהב אותה מאוד. נזרק פה הדיבור מה שנזרק, נעלמה, מצאו אותה. עכשיו נחפה, אני אספר לכם איך חיפשו ומצאו. תמידים, תראו לכם שיש פה סיפור. סיפור מתחיל בזה, יש סרט, הסרט זה יש סרט, מלך, בת שלו, וזורק, נעלמה. פתאום שם מראים, אם מצאו אותה. עכשיו הוא מספר לכם איך חיפשו ומצאו. ממש מעניין. מי זה מעניין הדבר הזה? אם מצאו שלום, אני הולך הביתה. בכלל לא מעניין הסיפור בו. מה אתה מספר לי בסוף שמצאו? תשאיר את המתח, את האקשן, כל המהלך, כל הפתקה, חיפשו, היה חפק, הביאו נתונים, אספו, עקבות, גששים, מידע משם, משם, מסוקים, אספו עוד מידע, עוד צירפות פרטים ותמונות, עניינים, טאצות, כל מיני מצבים, עקבות, היה פה תרחישים, הצטרפו דברים, מתח, בסוף מצאו. שמע, מצאו, זה לא שמצאו, שלום הביתה, אני אומר, תספר לך איך מצאו, שיפצו. תראה מה יקרה לדברים. מה, זה מי סיפור מוזר. אלא תרוצו, אומר המלך המשלף, תדע לך, תרצה לא תרצה, מוצאים בסוף. תרצה לא תרצה, אתה תמצא בסוף. אם תהיה רציני, תהיה בגלגול הזה. לא תהיה רציני, יהיה עוד גלגול. ועוד גלגול, יהיה עוד בלבול. אבל פה עוד לא, יהיה עוד שלטול. אז יהיה עוד קלקול, ועוד פלפול, ועוד קלקול, ועוד פלפול, ועוד טיטול, ועוד קלקול, ובסוף לא יהיה זלזול, ואז לא יהיה מלמוד גם כן. אתה לא יעזור לך, בסוף אתה תמצא. יהיה כמה גלגול, אתה תמצא את בסוף. אז אמרנו פעם, זה נשמע כאילו דבר מאוד סימפטי, כזה מגלגלים. גלגול זה נשמע מאוד יפה. גלגל, מה כבר יש? מה זה גלגול? נשמע כמו סבתא כזה, גלגול. נשמע מאוד מילה מאוד סימפטית זה טוב, נחזור בגלגול, מה יש? אני גם יהיה חבר'ה שיהיו בגלגול הבא, נאמן. עזור לגלגול. מה לדעת מי, איזה רבנים יהיו, ואיזה סיפורים שם יהיו, ואיזה שיעורים יהיו שם. ומעניין איזה דור גם כן זה יהיה. בטח יהיה משהו יותר מעניין מהאינטרנט, מי יודע מה יהיה אז. אולי כדאי בכלל לחזור בגלגול. אפשר לוותר על הגלגול הזה בכלל. איך נאמה יהיה גלגול הבא? עד לפה הכל נשמע יפה, רק יש בעיה אחת. אתה יודע מה זה כלול בגלגול? זה כלול שהוא יוצא מהעולם הזה. עם כל מה שקרוב בזה, ונפרד בכל המשפחה שלו, ועולה למעלה, ויש עולם התור עם הסיפור שלו, ויש אחרי זה בית דין של מעלה עם כל הסיפור שלו. מי שלא יודע איך זה נראה, שיש הרבה סיפורים היום על מוות קליני, המון סיפורים, אוסף של סיפורים על מוות קליני, איך זה נראה שם, מאוד לא סימפטי, ואחרי כל זה יוריד אותו בגלגול, איפה? באיזה משפחה? איזה משפחה יוריד אותו בגלגול? הרי לא שואלים אותו, באיזה משפחה הוא יגדל, באיזה סיפור חיים, באיזה שכונה. הוא יכול לבקש בשכונה עם שהוא יהיה מה-NBA, אני לא מפנים מה מבטיח שיתנו לו את זה. כן? הוא רוצה כזו סילה מ-NBA, מקצועני. לא בטוח שיתנו לו. איך איזה שכונה יגדל, באמת מצב הוא יהיה.
לא בטוח שיהיה לו רגליים.
איך ידע ממה, באיזה ציור בכלל יהיה כל הסיפור? ואחרי זה עוד פעם הוא יגדל, וילך לגן, והוא יצייר ציורים, והוא יראה לאמא שלו את הציור. אמא, בואי תראי, זה ציור יפה, ציירתי בגן. מה ציירת? פייגלה, ציפור. ציפור עם פרחים, קלניות וציפור. כן, לימדו אותו בגן לצייר. למה ציירת ציפור? צייר יונה, למה? או שתוכל לשיר, מי תן ילד כיונה? הופעת ציון ומנה. אתה מצייר ציפורים. ויחזור אותם כל הסרט מחדש, מחדש כל הסרט. מחדש, יגדל, אני אהיה גדול. שאני אהיה גדול. אל תהיה, אל תשאל. אני אהיה גדול. מה יצא? אז זה לא נשמע סימפטי כל הסיפור הזה. אז אתה יודע מה, טוב, תכלס מה עושים? בגלגול הזה תכלס מה עושים? אמרנו כבר, זה לא מתאים לנו כל הסיפור הזה. מה עושים בגלגול הזה? אז הרעיון הוא פה, שאומר אנחנו איזה תודה, כן, כן, אם תהיה רציני, תמצא את זה כבר בגלגול הזה, תמצא כל מה שצריך למצוא. כי אנחנו איבדנו אבדות, וצריכים למצוא את מה שאנחנו איבדנו. אנחנו איבדנו אבדות. איך איבדנו אבדות? עשינו שטויות. עשינו שטויות. בגלגולים קודמים, בגלגול הזה, עשינו שטויות. אחרי לא מלאכים, אז עשינו שטויות. וזה נקרא אבדות, שאיבדנו אבדות. וגם הוא מודיע לנו, אנחנו נדע לך שמוצאים את הכל, מוצאים את הכל. כלל כל העבדות שאיבדנו, זה נקרא בת מלך. למה? כי מה זה בת מלך? זה החלק של השכינה הקדושה. בכל אחד מאיתנו יש חלק בשכינה הקדושה, שהחלק הזה, אנחנו איבדנו אותו. איזה שטויות שעשינו. כשאתה מזכה וזה יחזיר את כל העבדות האלו, ממילא כל התנועה תראה אחרת. כל התנועה תראה אחרת, השלוות תפש, התיאת נשמיה, כל התמונה, כל הכל יראה אחרת. בוודאי ובוודאי שעם ישראל בכללותו יחזרו לו כל העבדות, וזה מה שנקרא ביד השם צדקנו, שנזכה בקרוב ממש. אז ודאי, ודאי, ודאי שכל הבעיות, הכל הכל, מה תחת יעלם, הכל הכל. כל הדיכאונות, המצב הרוח, וכל השגעונות האלו, הכל בבת אחת ייעלם. הרי זה לא נתפס שיכול להיות, מרוב שאנחנו שקועים בתוך זה, לא נראה לנו שאפשר שיהיה מציאות כזאת. עד כדגן הסתברנו. יכול להיות מציאות בלי מצבי רוח בכלל? יכול להיות כזאת מציאות בלי מצבי רוח? יכול להיות שאדם רגוע ושלב מבוקר ועד לילה, מלילה ועד בוקר? הייתכן כזה מצב? תבינו, אבותיי, איפה אנחנו נפלנו? אנחנו אין לנו אפילו ציור. לא נראה לנו בכלל שיש מצב, שיתכן מצב כזה שכולנו רגועים. לא רק אתה והוא, או יחידי סגולה, או כאלה שעוברים קורסים מיוחדים למודעות עצמית. בעומק רובד הנפש. ועכשיו כולם מתוסבכים. כולם יהיו רגועים ממש בלי שום קורסים, בלי לעבור שום קורס. כולם יהיו רגועים. אדם חי בשכונה רגועה, אפילו מעצבני, הוא נרגע. למה? לא נעים. אבל שאם אתה בעצמך חי עם שכונה שנראית, קצת עצבים אתה אומר, מתאים לי. יש עם מי לדבר. אז כולם יהיו רגועים, כולם, אפילו כשאתה יתעצבן לא תוכל, אין על מי תעצבן, כולם רגועים. יכול להיות תעצבן אדם רגוע, צק עליו הוא לא מגיב, אבל לא רק תעצבן. כן, מאוד משעמם, הכל יהיה משעמם, מאוד יהיה משעמם. לא יהיה בעיות של שלום בית בכלל, כולם יהיו רגועים, אין על מי לכעוס, אין גם על מה לריב בכלל. כל אלה שעוסקים בלעשות שלום בית, הם יחפשו עבודה אחרת. כל אלה שעוסקים בעיות נפשיות, ודאי יחפשו עבודה אחרת. מאוד מעניין איזה עבודה ימצאו. אולי יחברו לחפש נפט, לך תדע. אבל גם נפט לא יחסר. אז מה יעשו כולם? אולי כולם יקראו עיתונים, אבל מה יהיה כתוב שם? הכל יהיה רגוע, מה יכתבו? אז מה יהיה לעשות כל היום? להשתלט בשמש? מה כל היום יהיה לעשות? זה נשמע מאוד מוזר. איזה מין עולם זה יהיה בכלל? מה, יצחקו בדיחות כל היום? אבל יצחקו גם בלי בדיחות, אז מה יהיה לעשות? ספרו סיפורים? לא, בכלל זה לא מעניין. אתה יודע את הסיפורים, להרגיע את עצמו, שם סיפור. מורגו לא צריך. אז מה יעשו כל היום? תספרו כוכבים? ידעו את המספר שלהם גם בלי זה. בקיצור, אין לנו אפילו ציור איך ייראה העולם הזה. מרוב שאנחנו בתוך הבוץ שקועים עמוק היטב. אין לנו אפילו ציור איך ייראה העולם הזה, שהכל יהיה רגוע. עכשיו, הכל, כל זה בגלל שאנחנו איבדנו הרבה דעות. בגלל כל העבודות שאיבדנו, אנחנו סובלים. וכל, חייבים עכשיו הרבה הרבה חיזוקים, כדי שבכלל יהיה רצון ומוטיבציה להמשיך הלאה למסלול, בגלל אי הוודאות. פה רב חיים חמש לסיפור הזה מגלה לנו איך נבנה כל הוודאות, איך זה נבנה. כי הרי סך הכל, הוא הולך לחפש כעת הבת מלך. אז נגלים לנו כבר בהתחלה, תדע לך, תירגע, מוצאים את הבת מלך. כל העניין זה החיפוש. אומר אנחנו בברסלב בשביל להודיע לך שהנקודה המרכזית זה החיפוש. כי למצוא מוצאים, אתה תמצא, תמשיך הלאה, אתה תמצא בדעות. אני מודיע לך מראש מוצאים פה. הפוינט, הנקודה המרכזית פה זה עצם החיפוש. הנקודה המרכזית זה איך מחפשים. מה עושים? מה נדרש מאיתנו לעשות? ומה זה הנקודה המרכזית? לכן אני מודיע לך מראש, מוצאים בוודאי. מוצאים בוודאות מוצאים. כבר הנקודה שמי שיקרא את הסיפור, הוא יראה שאותו משני למלכות, שבעצם משני למלכות, זה הצדיק, האמת, שהלך לסייע למלך לחפש את הבת מלך, את השכינה הקדושה, שני למלכות, שני זה ראשי תיבות, שני, ראשי תיבות שורש נשמות ישראל, את הצדיק האמת, שבעצם כל העבודה שלו זה לדאוג לנשמות ישראל, אבל מעבר לזה, לכל אחד, לכל יהודי, בכל יהודייה, יש את הבחינה הזאת של שני למלכות. הבחינה הזאת שהוא מחפש את החלקים שהוא איבד, זה הבחינה של השני למלכות שיש בו. הבחינה הזאת שהוא מחפש את מה שהוא איבד. מבחינת יגעת ומצאת טעמים. כי פרקי אבות מובא דבר מאוד מוזר. יש הרבה פירושים, אבל צריך להבין את ה... יש פה גם שאלה מאוד מעין שאלה, אני שואל אותה. כתוב פרקי אבות, יגעת ומצאת טעמים. יגעת ולא מצאת אל טעמים. אני מכיר את הפירוש הפשוט, יגעת ומצאת טעמים. יגעת ולא מצאת אל טעמים. אבל אם אתה לומד את זה, יגעת ולא מצאת אל טעמים. אל טעמים, מה זה טעמים? אל תאמין. מה הבנו? אל תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אז מה זה יגעת ומצאת תאמין? אם יגעת ומצאת, מה שייך תאמין? מה תאמין? יגעת, מצאת, מה תאמין? אתה רואה את זה מול העיניים, מצאת אותו, מה תאמין? מה שייך תאמין פה? חיפשת משהו, יגעת, חיפשת אותו, מצאת. יש לך את זה מול העיניים, מה שייך כבר להגיד תאמין? יש לך את זה, מה שייך להאמין? יגעת ולא מצאת, אל תאמין. זה גם חידוש, מה זה אל תאמין? לא מצאתי, מה זה אל תאמין? לא מצאתי, מה זה? התייגעת, התייגעת, הלכת לשיעור תורה, הלכת פה לתהילים, הלכת תיקון שבועות, שלמת במקוואות, צעקת פה לשם, עשית פה לאומן, אמרת התיקון הכללי, פה עזרת, פה חילקת צדקות, פה זה, תכל נשאר אותו תקוע. מה אתה אומר? מה זה אל תאמין? לא מצאתי כלום. מה זה אל תאמין? יש לי מציאות פה. יש לי מציאות שלא זז כלום. חלפו שנים, לא זז כלום, מה זה אל תאמין? אלא אומר באמת, אני יגעת ומצאת, יגעת ונראה לך שלא זז פה כלום, אל תאמין, ודאי ודאי מצאת. הקבל, הדבר מבלבל אותך אומר שלא מצאת פה כלום, ודאי התקדמת הרבה ואתה לא מראים לך את זה. יגעת ומצאת, אל תאמין שלא זז פה כלום, זזו הרבה דברים רק מסתירים לך את זה, אל תאמין לבעל דבר, לא ייתכן שכל מה שהתייגעת היום, עם כל הילדות שעברת, עם כל מה שעשית, לא ייתכן שחלפו שנים, אתה שומר שבת, מניח תפילין, אומר קריאת שמע, מחלק צדקות, אומר תהילים, הולך לשיעורים, עוזר לעם ישראל, עושה כל מיני דברים. כל זה לא מצאת, אז מה כן מצאת? אז אחרי זה כן מצאת. כשעשה סלטות באוויר זה נקרא מצאת? קוק את הראש בקיר זה נקרא מצאת? מתי זה נקרא מצאת? מה צריך לעשות? אתה נהיה בשבת לשבת, כשאתה במצוא אותו בית חולים, גמור, זה נקרא מצאת? מה הם רוצים לך? מה זה נקרא מצאת בכלל? מתי זה נקרא מצאת? רק בצורה כזאת מצאת. אלא ודאי כל דבר פה שעושים זה מה זה נקרא מצאת. יגעת להם ולא מצאת, אתה לא ראית, לא זאת לעשות, רק תאמין לו. זה אבל זה לא בעצמו לשגע אותך, תאמין. אז מה זה הגעת ומצאת, תאמין? אומר רבי נתן, תגלמת ככה. יגעת? ומצאת תאמין, יגעת תאמין שמצאת. אני יודע, אבל איך מצאתי, יגעתי, לא מצאתי, לא. וגם אז הוא מתקיף אותך, רק יש שתי סוגי התקפות. יש שני סוגי התקפות, יש מתקפה אגרסיבית ויש מתקפה רגועה. מתקפה רגועה אומרת, אתה יודע, אתה לא כל כך יציני. אז תגיד לה, לא, אני מוצא, מצאתי. יגעת? תמיד שמצאת. זה מתקפה רגועה, שגרתית, רגילה. יגעת? תמיד שמצאת. אבל אם הוא בא אליך מתקפה אגרסיבית, הוא אומר, תראה איזה הפוק הזה, כל כך הרבה עשית, כל כך הרבה, תראה אתה נראה. בקיצור, לא מצאת פה כלום. יגעת ולא מצאת, אל תאמין לו. זו מתקפה אגרסיבית קשה, תגיד לו, לא מאמין לך. לא מאמין לך. אז למה אני ככה נראה? לא יודע, אני אמשיך הלאה. אבל לא יצא פה כלום, שלא יצא. עד מתי? לא יודע. למה ככה? לא יודע. מה רוצים פה? גם לא יודע. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יש שני סוגי מתקפות. יש מתקפה יותר רגועה שגרתית, בינונית, מתקפה יומיומית, שמזורחת, ציפורים צייציות, קלניות פחות, הכל נחמד, הכל רגוע, רק אתה קצת בבעיה. אתה נגעת ומצאת, אתה אומר, שמע, אני בכל אופן, מעניין למה ככה. תאמין שמצאת, תמשיך הלאה. והדברים שלך מצטרפים, שום דבר לא הולך לאיבוד. עם כל הירידות והנפיות, שום דבר פה לא הולך לאיבוד, תמשיך הלאה. כלום לא הלך לאיבוד. אז הקדוש ברוך הוא שום דבר לא הולך לאיבוד. תמשיך הלאה. אם רבי נחמן כותב במכתבים בעלים לתרופה, הקדוש ברוך הוא, בוודאי בוודאי כל מה שאתה עובר עליי אתה רואה. אפילו את זה שבברית מילה בכיתי וירד לי דם. הכל נחשב בחשבון, שום דבר לא נעלם, אבל זה דבר שנכפה עליך. לא יזמת משהו, ההורים יזמו, התורה ציוותה, בא המוהל, אתה סך הכל היית כמו איזה אחד שלא יכול לדבר מילה. אחרי מה היית יכול להגיד? לא רוצה. אני אומר, שמע, זה צריכים להתחשב, הוא נראה לי גאון. ועם כל זאת, בוודאי מחשיבים לו את זה. למה? כי הכל בחשבון. התייסרת שפתחו בברית מילה ובכית. אז זה בחשבון גם כן. אז כל שכן שיזמת דברים והיה לך קשה, כל שכן שזה בחשבון. כל שכן שיזמת ונאבקת ונלחמת עם דברים ועכשיו הכל נראה. יגעת, תאמין שמצאת. אבל אם הוא בא אליך במתקפה אגרסיבית, יגעת ולא מצאת, אל תאמין לו. מראה לך, כלום פה לא מצאת, אתה קם ונופל, ועוד פעם קם, פעם נופל, שמור את העיניים, כמה פעמים החלטת לשמור את העיניים, תראה איך אתה נראה. כמה פעמים החלטת, אני מתחיל, זהו להיות בן אדם, תראה מה יצא ממני. כמה פעמים החלטת, אני מתחיל ללמוד תורה, שיעורים כסדרה, נו מה יצא פה. והוא בא במתקפה אגרסיבית מכל הכיוונים. תבין הרבה, יש שני סוגי יאושים שצריכים עליהם לדבר. כשנראים לסוגיה של יאוש, הרי ודאי שהוודאות זה בדיוק הפוך מיוש. כשיש ודאות אין יושים. אין יושים. מה זה בעצם המילה יוש? יוש זה מילה מאוד... אל תראה את זה, מה זה יוש? מה זה יוש? אין חשק לכלום. אין רוח, אין רצון לכלום. אין. יש שני סוגים של... ביוש עצמו, יש שני כיוונים ביוש עצמו. יש יוש נקודתי, יש יוש כללי. מה הפירוש? יש דבר שאדם עובד עליו, ספציפי. נניח אדם רוצה כסף, בסדר, זה כולם מבינים. אדם רוצה כסף, וניסה הרבה דברים לעשות בחיים. ואיפה שהוא שם את היד, בדיוק שם זה לא מצליח. אז הוא התייאש, אבל לא התייאש לגמרי כל הנושאים, בכסף הוא התייאש. אז היוש הוא נקודתי, אם כי זה גם מקרין לדברים אחרים. לתדמית שלו, להסתכלות שלו על עצמו, על היכולות שלו, אבל אני לא לגמרי בעייתי, כנראה שיש לי דברים מסוימים שאני יותר מוצלח בהם, אני עדיין לא גיליתי אותם. כן? אז זה, הייאוש הוא נקודתי יותר, אם כי זה גם מכיר לדברים אחרים. אבל יש מצב של ייאוש כללי כזה, מכל הכיוונים, פה נראה, למה הצלחתי? הלכתי ללמוד, גם לא הצלחתי. במשפחה גם כן אני נראה שאני נראה. הקמת המשפחה שהקמתי גם נראה מה שנראה. בשכנים אני גם כן מסובך. עם המכוניות שקניתי גם כן תרמה יצא. בקיצור, פתאום היצר הבא אליי מכל הכיוונים אומר, אתה אדם מסכן אחד גדול. אולי אתה לא קולט, אתה קורא את המפה. אבל באמת הבעיה הזאת כפולה כבר. אבל אם אתה קורא נכון את המפה, המצב מאוד מאוד קשה. אז יש שני סוגים של ייאוש. יש ייאוש נקודתי ויש ייאוש כללי. איך הגעת למצב של ייאוש? איך מגיעים לייאוש דרך אגב? ייאוש הרי לא נולד בזה שיום אחד קמת והחלטת, היום אני מיואש וזהו. החלטתי להתייאש. למה לא מחליט להתייאש הרי? ייאוש לא מחליטים. ייאוש זה דבר שנכפל בן אדם. אין רצון, אין חשק, זהו זה. סיכום של דברים, הוריד לך את כל הרוח וזהו. הצטברו דברים. מכל הכיוונים התפרו, וזהו, גמרנו, אין חשק לכלום. אז ייאוש זה לא מצב שאדם מחליט, אני היום יהיה מיואש, מ-2 עד 5, ב-5 וחצי אני אצליח להתייאש, 7 וחצי אני אפעיל טיימר של הייאוש. טיימר של ייאוש כזה. אין, זה לא הולך לפי טיימינג, זה דבר שנכפל בן אדם. מצבים שנכפים בן אדם, ופתאום אין לו רוח לכלום, פתאום הוא מוצא עצמו, שחרר המיטה, אל תעיר אותי עד שיתחשק לי. אז גם אל תפריע לישון. לא מספיק כל הצרות שזה גם בלילה להולות. זה הוציא אותי מזה. למה אתה מהיר אותי בכלל? פחות ככה קצת טוב לי. זאת אומרת, אין חשק לכלום, כלום. לא יוזמות, לא רצון לכלום. עזוב אותך, ככה, עזוב, הכל ירוד. אז איך מגיעים למצב הזה? מצבים הרבה, כדי לא להגיע לשם, זה יותר מעניין, למשל, מה קורה פה? איך לא מגיעים לזה? בכל יום יש מתקפה של היצר הרע, תראה, אתה לא מוצלח. בכל יום יש לך מתקפה. פעם מתקיף אותך בנושא הזה, פעם הנושא של מידות, פעם הנושא של קדושה, פעם הנושא של כסף, פעם הנושא של ניהול הבית, פעם הנושא של שיתוכים, פעם הנושא של זה, כל פעם מתקיף אותך בנושא אחר, אתה לא מוצלח. וכל פעם צריך לנטרל את המתקפה שלו כדי שלא יצטברו מתקפות.
הוא אין לו ייאוש.
הוא לא מתייאש לעולם. ולמה היצר לא מתייאש לעולם? קצת משהו לא מוצדק בסיפור, אבל זה, ככה זה עובד, כי ליצר הרע אין יצר הרע. הבנתם איך זה עובד? זה אחד הצדיקים, זה לא מור שלנו. אחד הצדיקים אמר, אמר קדוש ברוך הוא, יש פה משהו לא מוצדק. לא נתת יצרה, נתת לנו, אבל יצרה לא נתת יצרה. אף אחד לא מפריע לו.
הוא לא מתבאס אם מישהו פתאום
מתעורר. או-הו, או-הו. או איזה שיבוש נעשה לו, אם מישהו באמת מתחיל, אומר, מתחיל עכשיו מחדש למרות הכל. או איזה שיבוש במערכת. אם אחד למרות הכל מתחיל מחדש, זה שיבוש גדול בכל המערכת שלו. משקיע המון כוחות, המון כוחות להשביט אותנו, לשיא את הרוח, ואם אדם למרות הכל הולך בזחילה בית הכנסת, שיבש לו את הכל. אם אחד הגיע פה לשיעור למרות הכל, אחרי זה שיבוש בכל המערכת. כי רציונלית, זאת אומרת, על פי שכל, על פי המתונים שהוא אסף, לפי המציאות של הבן אדם הזה. המציאות הכללית הארץ ישראלית היא הים תיכונית, בנתונים האלו של היוניברס, כאשר יש חום באוזון ויש פה בעיות פוליטיות, אז הכל ביחד, כן, אלה החדשות בעיקרן תחילה, לפי מנפיק נסגיה, שאוסף שכל הפרטים האלה ביחד, אז המציאות הפשוטה, הבנן הזה הולך לישון עוד 25 שעות לפחות, ופתאום הוא קופץ לו למיטה ורץ לבית הכנסת, שיבש לו את הכל. זה ודאי שיבוש. מיד שם יהיה רעש על כל המערכות, שיבוש, שיבוש, שיבוש. כל המערכות שם חופצות, שיבוש, שיבוש. אירו, אירו, תגיד מה זה אירו. אני לא מכיר את זה, אבל המחשב שהיה פעם בטכניון, לפני 30 שנה, 35 שנה, זה לא היה מחשב כזה, זה היה חדר שנקרא מחשב. חדר שלם נקרא מחשב, זה היה מחשב, זה חניון, זה היה מחשב, המחשבים הראשונים מכל ארץ ישראל. אז המחשב זה היה חדר שלם, היית מכניס תוכנה, מכניס תוכנה, כרטיסים כאלה, כל שפה, כל מיני שפות, מכניס תוכנה ומחכה לשאול תשובות, מחכה בתור, לא תשובות. שאם הכל דפק, אז קיבלת תשובה, דף אחד, שלום. אבל אם היה לך אירור בכל התוכנה, איך ידעת שזה אירור? היה לך ביזיון, פשוט זה הכל, זה היה אירור. מה הביזיון? מחליטים את השם שלך, ואתה עומד לך כל את התשובות. ואתה שומע, ועכשיו אתה, היה פעם דפים מחשב, זה היה דפים כאלה שמתקפלים מצד לצד, אז אתה צריך לחכות עכשיו, למה? כי עכשיו הוא נכנס ללופ, תופק, הלא חושב, הלא חושב, זה מה שעשרים דקות, והשם שלך מכריזים, זה אתה, זה האירו, אתה באירו, אתה באירו. תצא לברוח משם בכלל, אם אתה לא תחייב לחכות, לראות מה האירו, מה אתה רואה פה בעצם. אז זה נקרא שיבוש. יש פה אירו, כל המערכת, כל שיבוש שם, אתה שיבוש גדול. למה? כי הוא כבר, לפי הנתונים, אין מה לעשות איתו. אלא, זה עכשיו ראשון איזה 30 שעות, איך אתה מייצג מזה בכלל? פתאום הוא קופץ, רץ, בית הכנסת. מה אני מתחיל מחדש? אתה נורמלי? שיהיה בשקט. חצוף. טוב, יש את הכל. אתה משבש נתונים. בונים פונקציה חדשה איתך.
השעתי עליך.
כן? בונים פונקציה חדשה. הוא צריך להשקיע פה עכשיו אנרגיות חדשות. וזה נקרא, זה נקרא ניאוש, זה נקרא ודאות, אבל מה, איך, מאיפה זה נבנה? תבינו, אנחנו לא צריכים אותי להגיע למצב הזה. אנחנו משתדלים ורוצים מאוד לא להגיע לשם. איך? המטרה היא שכל פעם, כל מתקפה של היצרה, שזה בא כל היום, לאורך כל היום, הוא מתקיף, תבינו רבותיי, הוא מתקיף לנו מהבוקר עד הלילה, לאורך כל היום, הוא לא יושב בשקט, כל הזמן מטרטר, אתה לא מוצלח, מה יהיה איתך, עד מתי, למה ככה אתה נראה, כל היום מטרטר, וכל הזמן צריך לענות לו, אני כן על המסלול, אני כן בסדר, אני כן אמשיך, אני כן בסדר. כל הזמן לענות לו, למה? לנטרל קצתות התקתקות. אם אתה לא מנטרל את ההפתדות הפתקתקות האלו, זה מתאסף, מצטבר, מצטבר, ופום, נהיה ייאוש, זהו זה. זאת אומרת, כדי שלא יהיה ייאוש, צריך כל הזמן לנטרל את המתקפות שלו, לאורך כל הזמן אחרת, דברים מצטברים, וזהו, ואז פתאום מוצא את עצמו בלי רוח, בלי חשק לכלום. וזה הסוד של כל העניין של הוודאות. הוודאות היא בעצם מזה שכל הזמן מעיף את ההפתדות הפתקתקות האלו, כל פעם מעיף את המתקפות האלו, לא, יגעת, ומצאת תאמין. מתקפה קטנה כלשהי היא לא יכולה להיות אגרסיבית. באוסף של הדברים ביחד זה מאוד אגרסיבי. מתקפות קטנות הן בדרך כלל לא אגרסיביות. יגעת תאמין שמצאת, יגעת תאמין שמצאת, אבל זה למה זה ככה? תאמין שמצאת. אבל מה מתי? תאמין שמצאת. אבל אם חלילה יצרו פה דברים, אז יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מיד תפיד הנוסחה, אל תאמין. כך מזמיר אומרת על ניקוטי ההלכות את הממרה הזאת בחז"ל, את פרקי אבות. כל פנים, הסיפור כאן, איפה עושים משהו, יש עוד מה לדבר עוד היום? טוב. בשלב המסוים הזה, שהבת מלך התגלתה, השאיר למלכות בשלב מסוים, נתנה לו הוראות איך לאתר אותה, והוא נכשל, וזה לא הנושא להיום, אולי שבוע הבא, אבל בא השלב היותר מעניין, שהיא התגלתה ואמרה לו, אתה בשביל, אחרי שנכשלת מספר פעמים לאתר אותי, כי כל פעם ברגע המכריע, הרגע הקליטי נכשלת, והתנהגת בדיוק הפוך מהכללים שאני נתתי לך איך לחלץ אותי, את הבת מלך מהשבי, אומרת הבת מלך לשני למלכות, היא משאירה מידע מסוים, הבת מלך משאירה מידע לשני למלכות, שהיא נמצאת במקום מאוד מסוים שנקרא אר של זהב ומבצר של מרגליות. זאת אומרת, השלב הבא שאנחנו בעצם תורכים, זה השלב המכריע פה בכל הסיפור, היא מודיעה, בת מלך מודיעה לשני למלכות, שאם הוא רוצה לחלץ אותה, המקום שבו היא נמצאת בעצם זה נקרא אר של זהב ומבצר של מרגליות. עכשיו השני למלכות יוצא לחפש אותה. ובאמת הוא הולך והולך והולך. וחולפות שנים והוא לא מוצא את זה. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? אותו האיש שנושא את האילן, שאלת השני למלכות, מי אתה? אמר לו, אני אדם. ותמר אמר שזה כל כך מה שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בחיי אדם. סיפר לו כל המעשה הנ"ל, שהוא מבקש אש הזהב ונמצא של מרגליות. אמר לו, ודאי אינו בנמצא כלל. ודחה אותו, אמר לו שישיעו את דעתו מדבר שטות, כי ודאי אינו נמצא כלל. איך זה יכול להיות? מה אתה מחפש פה? אין דבר כזה בכלל. אין פה דבר כזה. אתה מחפש שטות. מי זה אדם שעושה את האילן? מי זה? זה, איך שהדברים כאן בנויים, זה מרמז על שר גדול מאוד בשמיים. והוא מודיע לו, אין דבר כזה. אמרו לך דבר שטות. והתחיל לבכות מאוד. זאת אומרת, השני למלכות מתחיל לבכות, בכה מאוד מאוד, ואמר, בוודאי בהכרח נמצא באיזה מקום. חייב להיות. והוא דחה אותו. אדם השמונה הזה, שהוא פגע ודחה אותו, ואמר, לא, זה דבר שטות אמרו לפניו. והשני למלכות אומר, ודאי יש, ודאי יש, ודאי יש. שימו לב, הוא הולך עם ודאות. ודאות שהיא עקשנות, עקשנות שהיא ודאות. ודאי יש. לא ייתכן שתלכו אותנו פה לעולם הזה, המבולבל, המלא שגעונות, מלא תאוות, הטיל עלינו משימה, תקן את נפשך, צא מהבוץ, ואין לי אפשרות. לפי המידות שלי וכוחות הנפש שלי, אני הרי לא בבא סאלי, ולא שהרבי עליהם השלום, אין לנו את הכוחות שלהם, אז אם ככה אין לי סיכוי. אין לי סיכוי! ועוד הולכים גם להעניש אותנו למה אנחנו נראים כך. מבינים? וזה, זוהי האחמות של הקדוש ברוך הוא. אתם הבנתם את האבסורד פה? זאת אומרת, נתנו לנו משימה בלתי אפשרית, כאשר התוצאות של ההתנהגות שלנו, אנחנו נענש על זה, ופתרון, אומרים לנו, תמצא ואין אפשר, אין פתרון, והולכים להעניש אותנו למה לא מצאנו פתרון ולמה אנחנו נראים כך. וזוהי האחמות של הקדוש ברוך הוא. לא יודעים, תעצור פה בכלל בכל הסיבור. ובוודאי זה לא נכון כל מה שאמרנו. ודאי, איפה פה הטעות? איפה פה הטעות בכל ההסבר הזה? אלא ודאי יש. פה הטעות. ודאי יש. מה ודאי יש? ודאי יש מסלול לפתרון. ודאי יש מסלול לתת מכל הבוט שלנו. ודאי! תבינו רבותיי, הבעיה שלנו זה לא בעיה של פלוני אלמוני. אנחנו נמצאים בתוך בוץ כבד. אנחנו נמצאים בדרך התורה, דרך התורה, כאובים למצב שלנו. האחים שלנו החילוקים, הם מסכנים לגמרי, הם בכלל בבוץ ולדעת שבתוך בוץ בכלל. הבעיה הזאת כולם חופלת. הם בכלל לא יודעים מה רוצים מהם בכלל. הם לא יודעים מה רוצים מהם בכלל. הוא יודע מה זה הבעיה. כמובן שיש מושגים שהם מבינים שזה לא מתאים לחברה אנושית, שאדם יהיה דברים של שטיש או דברים כאלה קשים. הם מבינים שזה דבר לא תקין בחברה, שבחברה נורמלית. אבל יש דברים שנראים להם להתנהג כמו חיות השדה, לא צריך שם בעיה. למה? ואם הכלב מתנהג ככה, מה? אז אני כלב אינטליגנטי, מה הבעיה בזה? זה שהכלב הוא כלב, הוא כלב, אבל לקחת משהו מהכלב, מתנהג בצורה אינטליגנטית, מה הבעיה? מה בשביל שנתנהג, אדם צריך לשלם. לשעבד את עצמו לאישה אחת ולהכניס ילדים ולפנות לבית ולפרנס, שמע את כל זה, אפשר לחיות כמו חיות השדה. משום שעבוד לכלום. חיות השדה. הפקרות. מה אתם צריכים להתחייב? ועוד אחרי זה לגדל את הילדים ולרוץ אחריהם ולטרוח אחרי כל ילד, מה קורה איתו? אם יש איזה אחד בעייתי לסבול מזה, אז לא, חיות השדה. אז מה? זה לא נקרא כלב, זה כלב אינטליגנטי, זה לא כלב סתם. זה כלב לא. היום יש חיות מחמד בכלל, זה משהו אחר לגמרי. פעם כלב, קראו לזה חיי כלב, כלב הרי הם זונתם אינם מצויים, עד כדי כך שיש מצווה בשבת לתת לו אוכל, אגם שאין עתר לתת אוכל לחיות השדה שהם לא שלך, כן? כתוב לבהמתך ואכלת בשבת, זה הבהמה שלך, אבל אם זה לא שלך אין לך שום עתר לזה. אבל לכלבים כן מותר, למה? כי אם זה נותר אינם מצויים, זה נקרא חיי כלב, אין לו מזון מצוי, זה חיי כלב. אבל אם יש כלבים בתוך הסלון, סלון, גדלים בסלון, יש להם בגדים מיוחדים, תופעים להם בגדים מיוחדים לכלבים, יש להם ספר אישי לכלב, ספורט עושים להם, יש להם גם פסיכיאטר לפעמים, אם הכלב מופנם למשל, יש לו פסיכיאטר אישי לכלב, הפסיכיאטר לא מעט זה יגיע פסיכיאטר לכלב, אבל לאחרונה הוא עוד מופנם הכלב לו, עוד מופנם, לא מתקשר. מישהו אמר לי שהטוקי שלו מאוד מופנם בתקופה האחרונה, יש טוקים מופנמים למשל, כן, אבל זה פחות בולט את הטוקים, יותר בולט אצל הכלבלבים. כלבלב, כלב זה כולו לב, כלב זה כולו לב. זה טיפוס חברתי, מאוד חברמן, זה כלב, משתעשעים איתו, אתה רואה אנרגיות פה. ופתאום הוא כנראה מופנם כזה. צריכים להתאפל בבעיה, יש לו, הוא מבין את הפסיכיאטר, דבר איתו, מסביר לו.
היום היה
את הלבד
שלי, היום.
אתה רואה?
אמיתי.
כן, בוודאי. אז מה, יש כלבים היום? מאוד ברמה, אוכלים אוכל, מאוד אקסקלוסיבי, לא אוכלים כל דבר. הוא בא לשאול אותי, על כל מיני הסוגים של אוכלים לכלבים. אמרתי לו, סלח לי, התחום הזה לא כך מוכר לי, מה אני אעשה? אני יודע רק שבצפון יש מפעל של אוכל לכלבים, הכרתי את אנשי העסקים האלה, שני אנשי עסקים, אמרו לי, יש להם אוכל לחיות מחמד, לפני אליהם, לפני כן יש גם כל מיני דרגות באוכלים. יש אוכל של סטייליסטים, אוכל יותר רגוע, שפחות, כן, תהיינו תלוי. כמה אתה מוכן להשקיע על זה? כן? יש להם, יש פה, אמר שאוכל מסוים הוא לא אוכל, לא מתאים לו. וזה נקרא חיי כלב, שכן זאת המנה מצויים. הוא חי בסלון, ועושה פה שמתחשק לו את מה שהוא צריך לעשות. אתה לא יכול להגיד לו לא, כי הוא... זה שלא. כן? מה זה לא נו? אני הולך לדעת מה תוצאות מזה. אז מה, היום יש כלבים מאוד, כמובן, זה בדרך כלל גלגולים, כמובן. בדרך כלל הם גלגולים. שהם קיבלו פרס לחיות בתוך סלונים. פרס, חלק מהגלגול שלהם, של לחיות בתוך סלון. אבל זה נראה מאוד, מאוד מעניין. כלב, לא כל מה שהוא צריך, אין לו שום התחייבות לאף אחד בבריאה. יש לו כל מה שהוא רוצה, הוא גם חי בתוך סלון, זה לא מה שפעם היה. פעם קראו לזה חיי כלב, הלך ממקום למקום, וגם זה! כשקראו לזה חיי כלב, שום שעבודים לא היו לכלום, הלך מעולה לאמונה, עשה את מקום מה שהוא רצה, וזהו, שוחרר. שוחרר. ואתה הולך לסגור את עצמך לתוך בית, עם קירות, ולי פרנסה, להשתבן, לגדל ילדים. תשמע לך כל הסיפור הזה בכלל. ככה הסברתי להם, עושה חבורה שהגיעה אליי. עד שהם אמרו, אז ריבונו שלנו, אז מה באמת, אז מה רוצים פה? מה רוצים? מה זה מה רוצים? שמע את הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, התורה הקדושה שמה ציוותה אותנו, מה שציוותה. שמע התורה את הקדוש שלנו, שמע כמו את התורה הקדושה. שנוכל, שאנחנו נתפוצץ איתה ביחד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שלא נחזיק מהמזון, נוכל כן את הדברים, נתפוצץ איתם ביחד, זה הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים. זה מה שהוא רצה מאיתנו, לא יישאר פה מסלול לתיקון. הייתכן? לא שלח פה את רב נחמן בעצם עם הבטחות שהוא הבטיח? לא שלח פה צדיק כבר שהבטיח? אז הוא אומר לי, מי אמר שרב נחמן? אתה יודע מה זה רב מוישה? מי אמר שרב מוישה? אתה יודע מה זה רב יצחק? מי אמר רב יצחק? כל מי שאני אגיד, תגיד מי זה אמר שהוא? מה צדיק אמר זה אני? אתה יודע מי אמר שזה הוא? תדע אם יש לך מישהו אחר? לא, הוא אומר זה אין. אז למה זה לא אכפת? אמר, לא, אתה לא מוכן לשמוע ממנו. לא, אומר, זה סימן שאלה, אז מאיפה הבאת את זה? אתה אומר שזה יצא, מה אמר לך את זה? יש לך מישהו אחר? לא. הבא צדיק אומר, אני יכול לתקן את הכל. הוא אומר, מי אמר? אתה צודק, באמת מי אמר? שאל ככה. שאל שם, הבוץ. תעלה למה, להגיד לך שהיה צדיק הזה, וגילו לך אותו, ואמרת, מי אמר? קווה גם על זה עונש. עד שכבר גילו לך שיש צדיק הזה, אתה אומר, מי אמר? יש לך אחר? תלך אליו, בכבוד רב. מה צדיק אמר? אני יכול לרפא את הכל, אני רופא אותה, אני אחראי לכל הדברים האלה. אני ידעתי באיזה בוץ טיפלו, אני ידעתי באיזה שיגעון טיפלו, אני ידעתי בדיוק מה תסבלו פה, את הכל הוא חזר 200 שנה לפני. הכל הוא חזר וצפה 200 שנה לפני. עד כדי כך שאם אתה בוטר בספר ואתה מקבל את הבאו מה כתוב פה, אתה מסתגע, אתה אומר, ריבונו שלם, איך הוא ידע בדיוק מה אנחנו הולכים לחוות? כל התסבוכות הנפשיות שלנו, איפה הוא ידע את זה? לא סבלו כאן 200 שנה, תבינו. אמרתי, לא סבלו לי בכאלה, בכאלה צורה אגרסיבית מה שאנחנו סובלים.
זה פי מה שהרב אומר, כל שנייה ושנייה שאני מאמין, אז יש לזה שכר. אם בפריט...
שכר עצום, לא שכר, שכר עצום.
רק על האמונה.
עצום, עצום. כל שנייה ושנייה, ודאי. לפי המתקפה שאנחנו מותקפים, ודאי שכר עצום. ודאי. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בכל התמונה? עכשיו שלח צדיק כזה שמגלה לך, אני אחראי לזה. תבין רבותיי, רבי נחמן ברסלב, מיליון פעם הסברנו את זה. הוא הקריב את כל מה שיש לו בשביל זה. כל מה שיש לו הוא הקריב בשביל שיהיה מסלול של תיקון לכל נשמות ישראל. הוא הקריב את כל מה שיש לו. הוא לא היה צריך את זה, הוא היה קדוש מרחם. הוא לא היה צריך את כל זה, הוא היה קדוש מרחם. קדוש מרחם, הוא לא היה צריך את כל זה. זה רחוק ממנו כל הדברים האלו. למי עסקינן פה? תראו מה הוא כתב בגיל 6, מה הוא כתב בגיל 12, מה הוא כתב בגיל 20, את מה הוא כתב. עד היום המקובלים לא... מה זה... לא מבין, איך יכול להיות שבחור בגיל 20, בעלם אברך בגיל 20 יכתוב ליקוטי מוהר"ן, שזה עומק, עומק הקבלה, ועוצמות כאלו, איך יכול להיות? מי כתב כאלה דברים בגיל כזה? כבר היה אחרי הכל, אחרי הכל. גילה שבגיל צעיר מאוד הוא היה נקי מהכל, כל השטויות כבר בגיל צעיר מאוד. אז מה הוא עשה? לסלול דרך לכל שמות ישראל, בגלל זה, אמר, הדבר נלחם איתו, נפטרה אשתו הראשונה השם מרחם, נפטרו לו שני בנים השם מרחם, נפטרה לו בת אחת, הוא בעצמו חלה, וכל זה היה בגלל שהוא נלחם לסלול תיקון לנשמות ישראל. ואחרי כל זה אנחנו באים, יושבים, רגיל על רגיל עם הנרגילה, נראה לך שהוא יכול לתקן אותי? נראה לך? אחרי כל מה שהוא הקריב, אנחנו יושבים ככה, בתוך הבוץ, מתבוססים בתוך הבוץ, אין לנו פתרון אחר. אבל מה כן יש לנו? סימן שאלה, מי אמר שזה? זה יש לנו כן כוח לעשות. לשים סימני שאלה. לשים סימני שאלה, זה התענוג שלנו, מי אמר? הבנתם מה הנקודה פה? להתענג מהבעיה. להמשיך הלאה, להתענג בבעיה. מי אמר שיכול לעזור לי? עליך. כאילו שהוא יושב בממומי האברסט, מסתכל על מישהו למטה, מי אמר שצריך אותך בכלל? אתה לא מי שאתה בתוך בעיה, תחפש עוגן הצלה. אתה אומר מי אמר? חפש כל הפרינת הצלה, אתה אומר לי מי אמר? זה כאילו שהוא נמצא למעלה במורה ו... הוא אומר, אתה יכול לעזור לך? אולי, אני אעשה אולי. אתה צריך את העזרה, אתה במצוקה, אתה אומר מי אמר? אתה לא מבין את האבסורד פה בכל הבעיה. איך הדבר עבד עלינו? אנחנו פה במצוקה. אתה אומר לי מי אמר? יש לך משהו אלטרנטיבי בכלל? שאתה אומר לי מי אמר? מה האלטרנטיבה השנייה? להישאר בתוך הבוץ, זו האלטרנטיבה שלו. זה הפתרון, וזה הסימן שאלה. אז זה צריך להיות דבר טעות. שבא הצדיק אומר, אני יכול, אז אני דרך הרב. וזה מה שהוא עשה שלי במקום. הוא המשיך הלאה. הלאה המשיך. הוא בחר. אמר לו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. היא כבר התגלתה ואמרה לי שיש דבר כזה. ודאי יש. ודאי יש. ודאי יש תיקון פה. הוא בחר. ודאי יש פה תיקון. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברחם הגדולים ישאיר אותנו פה בלי תיקון, אין דבר כזה. ישאיר אותנו דור כזה מבולבל עם אינטרנט, עם אייפונים, עם זוהרות ותינופות, אין תיקון. אנשים נופלים, חללים. היום סיפר לי איזה אברך, היום סיפר לי מה הוא עבר, בלי כוונה איפה שהוא עבר, והוא ראה שם מישהו שצופה מה שצופה, הוא הזדעזע על נפשו. למה? כן. זה לא מלחמה עם הנציגים של הסמכנן, זה מסמכנן בעצמו. אי אפשר, אתה לא יכול נגדו. אבל אתה לא תוכל נגדו, אין לך שום סיכוי. זה לא נציגים שלו, זה הוא בעצמו. אם הרב עוזר שליטה והפוסקים אומרים שיש איסור ייחוד עם אינטרנט, כמו אתה לא איסור ייחוד? איסור יחד עם אישה, מה זה איסור ייחוד עם אינטרנט? הוא אומר, זה הלך אתה, עם האינטרנט, אתה תיפול. לא, היום מחר, לא מחר, מחרתיים. זה לא בידך. לא בידך, בלי חמנה, לחץ איפה שלו לא צריך, שם ירחם מה יצא שם, אגב. כי אתה לא נלחם עם הנציגים שלו, אתה נלחם איתו בעצמו, אתה אין שום סיכוי, אי אפשר לעמוד נגד זה. זה מראש, מראש נועד לכישלון. מראש משחק מחור, חבל. לכן באים הפסקים אומרים, זה יש בזה איסור איחוד. אסור להתייחד את זה לבד, רק עם עוד מישהו. אז הוא אמר, ודאי יש, הוא בחר. אז הוא אמר לו, תראה, אם אתה בוכה כל כך, אומר, תראה, אני ממונה על כל החיות, אומר לו האיש הזה, שהיה עם האילן. אני ממונה על כל החיות. אני אעשה למענך טוב, אני אקרא לכל החיות, וישאל אותם. הוא קרא לכל החיות. ואמר, תגידו, אתם מכירים כזה דבר? כל החיות, עסק את כל החיות. אתם מבינים שעסקים לנו פה מסר גדול שאחראי על כל החיות שבעולם. אמר, אתם מכירים כזה מקום אשה, זה המוצר של מרגליות? אמרו לו, לא. סתם? אמר, אתה רואה סתם שטות? אמרו לך סתם שטות. תשמע לי, תעזוב את זה, עזוב את הכל, תמשיך להיות בבוץ. עזוב את זה, עזוב, אין תיקון פה. והוא הפציר, אמר, לא, ודאי יש. אמר, אתה יודע מה, אם אתה כזה מתעקש, כזה עכשיו שוודאי יש, אתה יודע מה, יש לי אח שלי, יש לי אח, שהוא נמצא במדבר, והוא ממונה, לא על החיות, על כל העופות הוא ממונה. אני אשלח אותך לאח שלי, תלך. יכול להיות שהממונה על החיות, בגלל מכיוון שהעופות הם מעופפים בכל העולם. הם מעופפים, יותר קל לבני, החיות הם רק על פני הארץ, והעופות הם מעופפים. יותר קל להם אולי לאתר מקומות שלא נראים, אולי בתצצות אולי, לך לדע מה יהיה, אולי יעטו לך את המקום שנקרא אח של דנצה של מרגליות. צא, לך, זה כיוון אח שלי. טוב, שלח, ותגידו שאני שלחתי אותך אליו. באמת הוא התחיל ללכת, הלך בדרך, הלך, הלך, הלך. כמה שנים הוא הלך, ושוב מצא אדם גדול מאוד, וגם כן הוא הלך עם אילן גדול. אמר, תגיד לי, מה אתה רוצה? הוא אומר, לאח שלך שלח אותי. אותו אליי, אותי אליך שלח אח שלך. מה אתה רוצה? אמר, אני אמר לו, תראה כך וכך הסיפור, אני מחפש צו של זהב, צו של מרגליות. אמרתי, אני מונה על כל העופות, אני קרא לכל העופות, קרא לכל העופות. אמרו לו, אין כזה דבר, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אח של זהב, צו של מרגליות. הוא אמר, לא יכול להיות, ודאי יש. אמר, מה? קראתי כל העופות, אני אומר לך, אין פה משחקים. כל העופות, אתה יודע, עופות נכנסים בין קיקי סלעים, במקומות נסתרים, הם מעופפים, הם רואים מרחוק. אין, אני אומר לך, אין, זה דברים בדוקים, זה לא, זה כל העופות, זה משהו אבסולוטי, זה אין דבר כזה. אין, תהיה רציונלי, אין דבר כזה. אין סיכוי, אין דבר. אין לך ישוע, עזוב. הוא אומר, ודאי יש, ודאי יש. אתה יודע מה, יש לי עוד אח. שהוא מונה על כל הרוחות, כמעט כזה עכשיו. מונה על כל הרוחות, תלך לאח שלי. הוא, נראה מה יאמר, אולי יכול לעזור לך. טוב, הוא יוצא לדרך, הוא הולך עוד פעם, כתוב, הוא הולך כמה שנים. שימו לב, כל שלב זה כמה שנים, זה לא מיידי. כל שלב זה כמה שנים. והוא הולך בדרך. והוא לא יודע לאן הוא הולך, מגיע מי מגיע בכלל. אבל הוא הולך. הולך בדרך. לאן הולכת את הדרך? תלילה, ללילה, לילה, לילה, לילה. הולך. לאן אתה הולך בכלל? עד הסוף, הולך, מה יצא? עד הסוף אני הולך, עד הסוף, כן, עד הסוף, הלך הלאה, מה יצא מזה? הלאה, עכשיו הוא הולך למונה על הרוחות, אומר לו, מה איתך? מה אתה מחפש? אומר, תשמע, אני צריך לדעת שזעם את הסמרגליות, אח שלי, אחים שלך שלחו, כך הגעתי אליך, הוא אומר, אשכח מזה, אין דבר כזה, שטויות, וצריך להיות עוד טעות. או אתה מתחיל לבכות. שימו לב, הפעם השנה הוא בכה, מונה על החיות, אצל המונה על עופות הוא לא בכה, הפעם עוד פעם הוא בוכה. עכשיו המונה על עופות עוד פעם בוכה. הוא התחיל לבכות, לבכות מאוד. הוא בוכה מאוד. מה למה אתה בוכה מאוד? הוא אמר, אני יודע שוודאי יש. וודאי יש. הוא התחיל לבכות. תוך כדי שהוא בוכה, פתאום, הוא קרא לכל הרוחות. כל המוש, אין, הוא בחר! הוא אומר, תראה, זה שטויות, אין כלום. הוא בחר! המשיך לבכות! תוך כדי שהוא בוכה, הוא לא מבטר, הוא בוכה. מתי אתה בוכה? אתה בוכה באין עונים. אין עונים, מה יהיה פה? לא ייאוש, כאב. כאב. כי אם אדם בוכה מתוך ייאוש, אין לו חשק לשמור. אם אדם בוכה מתוך כאב, הוא לא מבטר. אם אדם בוכה מתוך ייאוש, הוא ירים ידיים, הוא יבכה וילך לישון. אם אדם בוכה מתוך כאב, הוא לא יוותר, הוא ימשיך הלאה. כואב לו, הוא ממשיך הלאה. הוא לא בוכה מתוך ייאוש. הוא בוכה וימשיך הלאה, ככה קרה בפעם הראשונה, וימשיך הלאה בגפון, בוכה. תוך כדי שהוא בוכה ולא מתייאש, בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה על כל הרוחות. מדוע התאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לקחת תבת מלכה אל אר של זהב ומצר של מרגליות, ושמח מאוד. יצא המרצע מן השק. אותה רוח שלא הגיע, שבגללה הוא בכה שלא הגיע, איפה זה? מה קורה כאן? הייתה עסוקה להביא את הבת מלכה למבצר הזה של אש, שזה המצר של מרגליות. ואז הממונה על הרוח נתן לו כאן את מה שצריך, את הכלים המתאימים לחלץ להמשך הסיפור אולי שהוא עבר. על כל פנים, נקודה מאוד מעניינת כאן, בפעם הראשונה הוא בכה, ממונה על החיות. ממונה על העופות, הוא לא בכה. ממונה על הרוחות, עוד פעם הוא בוכה. מה המשחק? זה בוכה, לא בוכה, כן בוכה. מתי אדם בוכה? שמבזים אותו, משפילים אותו. הוא ביזה אותו והשפיל אותו. הוא ביזה אותו והשפיל אותו והוא בכה. אמר לו, שטויות. שטויות, אמר לו, ממונה על העופות. אמר לו, אז הוא התחיל לבכות. השפיל אותו, זה בכה. אחרי שהוא בכה, זהו, נרגע. עכשיו הוא כבר התחזק. הוא הולך לממונה על העופות. הממונה על העופות כבר לא מבזל אותו. למה? כי הוא כבר חזק. הוא חזק, אז אין מה להשפיל. כי היצר יודע בדיוק בדיוק איפה אנחנו אוחזים. אם שייך לבזות מבזים, אם הוא יודע שהוא חזק, הוא לא יבזו אותו. אז הוא יודע, הוא חזק, אז לא מבזים אותו. לא משפיל אותו, אז גם לא בוכה. אז אחרי כן הוא מגיע עוד פעם לממונה על הרוחות, עוד פעם הוא נחלש. ועוד פעם מבזים אותו, מבזים אותו, ועוד פעם מושפל, ועוד פעם הוא בוכה. זאת אומרת, בעצם, כשאדם הולך עם הרגשה סטיגמטית, אני בעייתי, אני מסכן, אז מבזים אותו, ואז הוא נופל ברוחו. כשאדם הולך חזק עם ודאות, אי אפשר לבזות אותו. אי אפשר להצפיל אותו, הוא יודע, אני במסלול, אני בדרך. הוא כאן יזכה. עם כל הביזיונות, הוא יודע, אני בדרך. הכל תלוי בדימוי העצמי של האדם. את זה הוא קונה לנו נפל דבר. תראו, דימוי עצמי כזה של מסכנות, של סטיגמטיות כזה, של הכל עבוד, שאני מסכן, הייתי דמיד כזה, ואיך הגעתי לזה, והגעתי מוצא כאן, ככה אני נראה, והשם הלחם עליי. ואז, העצם מסמס אותנו, עושה מאיתנו כלום. אין לך שימור לכלום. מה שאין כשאלה אומרת, ודאי יש, ודאי יש. ודאי הקדוש ברוך הוא דאג לדור הזה. ודאי דאג לכל אחד מאיתנו. תמשיך הלאה. יגעת ומצאת, תאמין, לא עכשיו זה יגעת ולא מצאת. זה הרבה יותר חמור, זה לא המצב שיגעת ומצאת. זה קל, זה יגעת ולא מצאת, זה אין פה כלום. אל תאמין לו, יש פה ודאי, ודאי יש. אני ודאי על המסלול, שימו לב אותו, הוא בסוף מגיע. איך הוא מגיע? כל שלב הוא לקח שנים. הוא לא ידע לאן הוא מגיע, הוא לא ידע לאן הוא הולך, הוא הולך בדרך. דרך ארוכה הוא הולך. אנחנו לתור צופים מן הצד, יודעים, שכל שלב מקדם אותו. הוא לא ידע שהוא מקדם אותו. הוא הלך בתמימות, הלאה. עוד פעם נכנסת, עוד פעם תפילה, עוד פעם שיעור תורה, עוד פעם צדקה, עוד פעם תהילים, עוד פעם דיסקים, עוד פעם שיעור, עוד פעם מקווה, עוד פעם התבודדות, עוד פעם מחדש, עוד פעם נפילה, עוד פעם קימה, ואתה בדרך. צופה מן הצד, רואה. בשמיים עוקבים, רואים אחרי, רואים אותם, אתה מתקדם. אתה מסתכל, אין פה התקדמות. הפוך. הכל נראה הפוך. נראה נסיגות, נראה שאני יותר מבולבל שפעם, נראה שאני יותר מצב בעייתי. מה הוא לא יודע? זה טעות אופטית במקוון. אתה הפוך. כל זה רק סימן שאתה מתקדם. כל הזה מה שמחשים לך, כי אתה מתקדם, תמשיך הלאה, אתה למסלול, ודאייש, תמשיך הלאה, זה נוסע, יש צדיק, ויש עין המלכות, ויש שמות ישראל, ויש קדוש ברוך הוא, ויש רחמי השם, ויש כל דבר שמצטבר, ויש רחמים עצום על כל העל כולנו, ועלינו, ועל אחים שלנו, ועל השכינה הקדושה, ועל כנסת ישראל, ועל המלכות הקדושה, ועל שמות ישראל, כולה, על כל אחד מאיתנו, ובדי לעזור לנו ולחץ אותנו, שנזכה כולנו, ביחד, ביחד, עם השיח צדקנו בקרוב ממש, ביחד. Thank you.